שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה הרביעית בו עמוד א'. היום יש לנו סוגיית אגדת הארוכה וממילא השיעור יארוך 17.5 דקות. נחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על קריאת שמע על המיטה, בחלק השני נדבר על ייסורים, ובחלק השלישי עוד פעם נחזור לענייני תפילה. נתחיל ארבע ברייתות של אבא בנימין, שלוש מתוכם לגבי תפילה. היום נראה שתי ברייתות, מחר נראה עוד שתיים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, עוד רגע נאמר למה זה מובא כאן, אבל לפני זה נחלק את החלק הזה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון ידבר על המקור לקריאת שמע על המיטה, הסעיף השני ידבר על ההיקף, כלומר האם תלמיד חכם גם חייב, והסעיף השלישי ידבר על הכוח שיש לקריאת שמע על המיטה. אז נתחיל בסעיף הראשון, אבל לפני זה נאמר למה זה בכלל מובא כאן. אז זה כנראה מובא כאן כי אתמול הזכרנו דעת רבי יהושע בן לוי, שהוא אומר לגבי קריאת שמע של ערבית שצריך לומר אותה אחרי תפילת 18 של ערבית, כי הוא רוצה שהקריאת שמע תהיה סמוכה לה בשוכבך, כלומר לשכיבה. אז עכשיו מביאים עוד מאמרה של רבי יהושע בן לוי שבעצם ממשיך באותו כיוון, והוא אומר שמעבר לקריאת שמע של ערבית שצריך שתהיה סמוכה לשכיבה, בנוסף לזה צריך עוד קריאת שמע שהיא ממש צמודה לשכיבה, כלומר צריך לומר אותה כשהוא הולך לישון, כלומר קריאת שמש על המיטה. אז זה למה זה מובא כאן. עכשיו מה המקור? הוא לומד את זה מהפסוק, ריגזו ואל תחתאו, אמרו בלבבכם ועל המשקפכם ודומו סלע. אז הוא לומד, אמרו בלבבכם, הכוונה היא לקריאת שמע, כי בקריאת שמע כתוב על לבבך, וצריך לומר אותה על משקפכם, כלומר על המיטה, ומיד אחרי זה ודומו סלע, מיד אחרי זה ללכת לישון. זה לגבי המקור. עכשיו לגבי היקף הדין, וזה בעצם תלוי גם באופי של הדין, אומר רב נחמן שתלמיד חכם לא צריך. למה? כי כנראה רב נחמן מבין שהאופי של הדין זה לישון מתוך תורה, וכיוון שתלמיד חכם ממילא עושה חזרה לפני שהוא יושן, אז הוא יושן מתוך תורה, אז הוא לא צריך לומר קריאת שמע על המיטה. לעומת זאת הבאי אומר שזה נכון שקריאת שמע ממש הוא לא צריך, אבל הוא צריך פסוק אחד לפחות של רחמים, כי כנראה שהבאי מבין שבקריאת שמע על המיטה יש שני דברים, גם לישון מתוך תורה וגם סוג של בקשת רחמים, לכן זה לא מספיק ללמוד על מיטתו, אלא הוא צריך להוסיף פסוק אחד של רחמים. עד כאן הסעיף השני. עכשיו יש כאן קטע קצר בגמרא שנדלג עליו לרגע, ונראה את הסעיף השלישי, שזה של רב יצחק בתחילת השורות הרחבות. הגמרא מביאה שתי דרשות של רב יצחק שבאות להמחיש את הכוח שיש לקריאת שמע על המיטה. דבר אחד הוא לומד מהפסוקים, ירננו על משכבותם וכולי, וחרב פיפיות בידם. כלומר, מי שמרנן על משכבו, כלומר קריאת שמע על המיטה, אז אני חושב שיש לו חרב פיפיות בידו, וזה מציל אותו מן המזיקים. דרשה שנייה, אז מאובני רשף יגביהו עוף, הוא דורש שרשף זה מזיקים, ועוף זה תורה, במקרה הזה קריאת שמע על המיטה, והוא קצת הופך את הפסוק, כלומר זה לא שאבני רשף מגביהים עוף, אלא שהעוף, כלומר תורה, מגביה, כלומר מסלק את אבני רשף, כלומר קריאת שמע על המיטה מסלקת את המזיקין. עד כאן שלושת הסעיפים לגבי קריאת שמע על המיטה, המקור, ההיקף לגבי תלמיד חכם, והכוח שיש לסלק את המזיקין. עכשיו נחזור קצת אחורה לשורה הרביעית מעמוד א', נראה את הקטע שדילגנו עליו. כאן, כיוון שהזכרנו את הפסוק, ריגזו ואל תחטאו, הגמרא מביאה עוד רשה על הפסוק הזה. אומר רבי לוי בר חמא בשם ריש לקיש, מהפסוק הזה הוא לומד, ריגזו ואל תחטאו, שצריך להרגיז את היצר הטוב על היצר הרע, כלומר, להילחם בכוח ביצר הרע, בשביל שהוא לא יחטא, והוא נעזר במלחמה הזאת בתורה, שזה אמרו בלבבכם, ובקריאת שמע, שזה על משכבכם. ואם גם זה לא מספיק בשביל להתגבר על היצר הרע, אז הוא ייזכר ביום המיטה, שזה סוף הפסוק ודומו סלע. אז עוד דרשה נוספת על ריגזו ואל תחטאו, ואגב זה, כיוון שהבאנו דרשה של רבי לוי בר חמא בשם ריש לקיש, מביאים עוד דרשה שלו על זה שכמו עשרת הדיברות, גם שאר התורה, המשנה, הנביאים והכתובים והגמרא, כולם ניתנו למשה בסיני. אז זה היה במאמר מוסגר, אגב הפסוק של רבי יהושע בן לוי של ריגזו ואל תחטאו, בזה גנו של ריגזו ואל תחטאו, בזה הגענו לשורה החמישית בשורות הרחבות בעמוד א', עד כאן החלק הראשון לגבי קריאת שמע על המיטה. הנושא של החלק השני זה ייסורים, עוד רגע נבין למה הגענו לזה, נחלק את החלק הזה לארבעה שלבים. בשלב הראשון, שזה בעצם הקישור לנושא הקודם, ריש לקיש דורש את אותה דרשה שדרש רב יצחק מקודם לגבי זה שקריאת שמע מגינה מהמזיקין, הוא למד את זה מאובני רשף יגביהו עוף, ריש לקיש דורש מזה שתורה מגינה מהייסורים, כי הוא אומר שבני רשף זה ייסורים, לא מזיקים, ועוף זה תורה, ולאו דווקא קריאת שמע. זה הלימוד של ריש לקיש. רבי יוחנן אומר לו, אני לא צריך את הפסוק המורכב הזה מאיוב, אני יכול ללמוד את זה מפורש בתורה. כתוב, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם וכו', כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. הנה אתה רואה שתורה וקיום התורה מגינים מהאיסורים. אז זה השלב הראשון בסוגיית איסורים, שתורה מגינה מהאיסורים. בשלב השני של הסוגיה נלך קצת אחורה וננסה להבין למה בכלל יש איסורים. אז הגמרא מביאה אוסף של מימרות שמדברות על הנושא הזה באופן כללי מזוויות שונות, ובאופן כללי אפשר לומר שאפשר לחלק את המימרות של הגמרא לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זה מימרות שאומרות שהאיסורים הם תוצאה של חטאים. קבוצה שנייה זה מימרות שמדברות על איסורים של אהבה, כלומר איסורים שלא באים בעקבות חטא, אלא רש"י מסביר פשוט בשביל להגדיל את החלק שלו לעולם הבא, כלומר בלי שום סיבה בעולם הזה, אלא רק שיהיה לו עוד בעולם הבא. קבוצה שלישית מדברות על האיסורים כבאות למרק. עכשיו כאן נראה שיש שתי הבנות. אפשרות אחת זה שהן באות למרק גם את מי שאין לו חטאים, כלומר זה בא למרק אותו בשביל שיהיה לו עוד שכר בעולם הבא. אפשרות שנייה שהכוונה היא שזה בא לחפר על מי שיש לו חטאים. אבל עדיין זה שונה מהקבוצה הראשונה, כי זה לא בא כעונש, אלא זה בא כהזדמנות לחפר. בכל אופן, אלה שלוש הקבוצות של המימרות. אנחנו לא טוענים שמי שנמצא בקבוצה אחת חולק על הקבוצה השנייה, כי כמו שעוד רגע נראה, חלק מהמוראים נמצאים בכמה קבוצות, אבל החלוקה הזאת עוזרת לנו לעשות קצת סדר בדברים. אז אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה, נראה שתי מימרות שרואות את האיסורים כתוצאה של חטא. המימרה הראשונה זה של רבי יוחנן, שהוא תולה את האיסורים בביטול תורה, והוא לומד את זה מהפסוק "החשתי מטוב", כלומר, מי שמונע את עצמו מטוב, מתורה, אז וכאבי נאחר, אז יש עליו איסורים מכוערים. זאת מימרה אחת. מימרה שנייה זה של רבא או של רב חיסטה, מימרה מפורסמת שאם אדם רואה שיש לו איסורים אז הוא צריך לפשפש במעשיו, כלומר למצוא איזה חטא גרם לאותם איסורים. אם הוא לא מוצא חטא ספציפי אז הוא יתלה בביטול תורה, ואם הוא גם לא ביטל תורה אז הוא ידע שזה איסורים של אהבה. אז בינתיים ראינו שתי מימרות שתלות את האיסורים בחטא, ובסוף הזכרנו גם את המושג של איסורים של אהבה, וזה מוביל אותנו לקבוצה השנייה של מימרות לגבי איסורים של אהבה, שכאמור רש"י מסביר שזה אפילו בלי שום חטא, רק בשביל להוסיף לו עוד שכר בעולם הבא. בקבוצה הזאת גם נראה שתי מימרות על איסורים של אהבה, ואחר כך נראה גם שתי הגבלות על איסורים של אהבה. אז מימרה אחת כבר הזכרנו, רב או רב חיסטו אומרים שאם הוא לא מצא חטא אז הוא ידע שזה איסורים של אהבה. הם לומדים את זה מהפסוק כי את אשר יאהב השם יוכיח, כלומר שהשם הוכיח באיסורים דווקא את הצדיקים שאותם הוא אוהב במיוחד. מימרה שנייה זה של רבה בשם רב סחורה בשם רבונה, שהוא לומד את זה מהפסוק והשם חפץ דקאו החולי, מישהו השם חפץ בו דווקא אותו הוא מדכא בחולי. אז אלה שתי מימרות או מקורות על זה שיש דבר כזה איסורים של אהבה, ועכשיו נראה לזה שתי הגבלות, בהמשך נדבר עוד על ההגבלות. הגבלה אחת זה באותה מימרה של רבה שהוא אומר שהאיסורים של אהבה עובדים, כלומר מוסיפים לו לעולם הבא, זה רק אם אותו אדם קיבל אותם מדעתו, אבל אם הוא לא קיבל אותם אז האיסורים לא יעזרו לו. הוא לומד את זה מהקש לאשם, שכמו שאשם צריך דעת גם האיסורים צריכים דעת, והוא מוסיף שהם עוזרים לו לא רק בעולם הבא אלא גם כאן בעולם הזה, הוא יראה זרע והוא יאריך ימים וגם תלמודו מתקיים. בכל אופן זאת הגבלה אחת שצריך לקבל את האיסורים מדעתו. הגבלה שנייה זה לגבי מה לא נחשב איסורים של אהבה. בזה יש מחלוקת בין רבי יעקב מרידי לבין רבי אחא בר חנינא, שהם אומרים שאם האיסורים מבטלים את האדם שמתייסר מתורה או מתפילה, זה המחלוקת, אז זה כבר לא יכול להיות שזה איסורים של אהבה. מאיפה לומדים את זה? אז לגבי ביטול תורה, לומדים את זה מאשרי הגבר אשר תייסרנו ומתורתך תלמדנו, כלומר הוא רק אשרי לו אם הוא עדיין יכול ללמוד תורה למרות האיסורים, אחרת זה כנראה כבר לא איסורים של אהבה. לגבי ביטול תפילה, לומדים את זה מברוך אלוקים אשר לא יסיר תפילה לטוב וחסדו מאיתי, כלומר אם האיסורים גורמים להסרת התפילה אז זה כבר לא חסד. זו דעת רבי יעקב ורבי אחא, כאמור הם נחלקו האם זה תורה או תפילה, אבל רבי יוחנן אומר שגם זה וגם זה עדיין נחשב איסורים של אהבה. עכשיו אם זה נחשב איסורים של אהבה, שואלת הגמרא מה הוא ילמד מהפסוק אשרי הגבר אשר תייסרנו יא ומתורתך תלמדנו, הרי מקודם למדנו שזה סימן לזה שזה לא איסורים של אהבה, ואילו רבי יוחנן אומר שגם אם הוא מתבטל מתורה זה עדיין איסורים של אהבה. עונה הגמרא שהוא לומד מכאן אופי אחר שיש לאיסורים, וזה שאיסורים באים למרק או לחפר על עוונות, וזה בעצם מוביל אותנו לקבוצה השלישית של המימרות. נראה כאן ארבע מימרות על זה שהאיסורים באים למרק. אז המימרה הראשונה זה רבי יוחנן שהרגע הזכרנו, שזה בדיוק מה שהוא לומד מהפסוק שהזכרנו, אשרי הגבר אשר תייסרנו יא ומתורתך תלמדנו. כלומר הוא אומר שהאיסורים באים למרק, ומאיפה לומדים את זה? מתורתך תלמדנו, כלומר לומדים את זה מהתורה. ממה? מקל וחומר, משן ועין. כלומר אם כשפוגעים רק באיבר אחד, כלומר שן או עין, אז זה גורם לעבד לצאת לחירות, אז כל שכן שאיסורים שבאים על כל הגוף של האדם יגרמו לנפש שלו לצאת לחירות, כלומר הם באים למרק את האדם מן העבירות. המימרה השנייה זה של ריש לקיש, שהוא לומד את זה גזירה שווה למלח, שבשניהם נאמר ברית, אז גם האיסורים גורמים לברית בין האדם לבין השם. כאן לא ברור לגמרי האם הכוונה שלו זה שזה בא לחפר, או שאפילו בלי שום חטאים זה פשוט גורם לברית בין האדם לבין השם. המימרה השלישית בקבוצה הזאת זה של רבי שמעון בן יוחאי, שהוא אומר שהתנאי לשלושת המתנות, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, זה על ידי האיסורים. אז גם כאן אנחנו רואים שהתפקיד של האיסורים זה איזשהו גורם ממרק או יוצר ברית, עם או בלי חטאים, וזה מה שמאפשר את הקשרים שיש לנו עם השם בשלושת המישורים של תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. והמימרה הרביעית זה ממש בשורה האחרונה בעמוד א', זה של תני תנא, קמיה דרבי יוחנן, שהוא אומר שכל הקובר את בניו מוחלים לו על כל עוונותיו. כאן ברור שהכוונה היא שזה בא לחפר ולא רק למרק באופן כללי. ומאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מהפסוק בחסד ואמת יכופר עוון. חסד זה גמילות חסדים, אמת זה תורה, אז הם מחפרים על אבון, וגם דורשים שאבון זה מי שקובר את בניו, לומדים את זה גזירה שווה ומשלם אבון אבות אל חיק בניהם, אז גם אבון, כלומר כיפור, אז גם אבון, כלומר קבורת בניו, מחפר על אבון, כלומר ייסורים, קבורת בניו במקרה הזה, באים לחפר על אבונות. וזה הגענו לשורה העשירית בעמוד ב', עד כאן שלושת הקבוצות של המימרות לגבי האופי של האיסורים. קבוצה ראשונה הייתה שהם באים בעקבות חטא, קבוצה שנייה זה איסורים של אהבה, וקבוצה שלישית שהם באים למרק, כשלגבי חלק מהמימרות התלבטנו האם הכוונה שהם באים לחפר על חטאים ספציפיים, או שהכוונה היא למרק באופן כללי, ואז יותר דומה לאיסורים של אהבה. בכל אופן בזה סיימנו את השלב השני של סוגיית איסורים. בשלב השלישי, שכאמור מתחיל בשורה עשירית בעמוד ב', אנחנו ממשיכים באותו נושא של איסורים של אהבה. הגדרנו את זה כשלב בפני עצמו, כי כאן לא נתייחס לאיסורים כבאים לחפר, אלא נתמקד רק במושג של איסורים של אהבה. בשלב הזה נראה שלושה סעיפים. בשני הסעיפים הראשונים נראה עוד פעם הגבלות לאיסורים של אהבה. הגבלות מאוד מזכירות את ההגבלות הקודמות שראינו. בסעיף השלישי נראה סיפור על רבונה, שממנו עולה לכאורה שאותם חכמים בכלל חלקו על המושג הזה של איסורים של אהבה. אז נתחיל בסעיף הראשון. רבי יוחנן מביא עוד הגבלה למושג של איסורים של אהבה. הוא אומר שהאיסורים של נגעים ובנים הם לא איסורים של אהבה. זה מה שאומר רבי יוחנן, והגמרא מקשה על שני הדברים שהוא אמר, גם על נגעים וגם על בנים. לגבי נגעים, הגמרא מקשה מברייתא שאומרת בפירוש שהנגעים הם מזבח כפרה, כלומר הם באים לחפר. על זה עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה אחת קשורה לחלוקה שהצענו מקודם, וזה שיש הבדל בין להיות איסורים של אהבה לבין לחפר, כלומר באמת הנגעים מחפרים, אבל זה לא אומר שהם איסורים של אהבה. אדרבה, הם באים לחפר על חטאים. איסורים של אהבה זה גם בלי חטאים. זאת תשובה אחת. שתי התשובות הבאות לעומת זאת כנראה מבינות שכן יש קשר בין כפרה לבין איסורים של אהבה, ולכן הם מציעות שתי חלוקות אחרות, מתי זה נחשב איסורים של אהבה ומתי לא. אז תשובה אחת אומרת שבארץ ישראל הנגעים לא נחשבים איסורים של אהבה, כי גם מוציאים אותו משלושת המחנות, זה איסורים מוגזמים, אז זה לא איסורים של אהבה. תשובה שנייה אומרת שבפרהסיה זה לא נחשב איסורים של אהבה, כי גם זה מוגזם. בכל אופן עד כאן לגבי הנגעים. ולגבי מה שרבי יוחנן אמר שגם בנים לא נחשבים איסורים של אהבה, הגמרא מקשה, הרי רבי יוחנן עצמו מתו לו 10 בנים, וגם אם נאמר שכל צדיק גם חוטא, לא יכול להיות שאדם כמו רבי יוחנן יחטא עד כדי כך שצריך שימותו לו 10 בנים, אלא כנראה שזה איסורים של אהבה. אז למה רבי יוחנן התכוון כשהוא אמר שבנים זה לא איסורים של אהבה? מסבירה הגמרא שאם יש לו בנים והם מתים זה איסורים של אהבה, אבל אם מעולם לא היו לו בנים זה לא איסורים של אהבה, אלא זה כנראה מהסיבות האחרות, כלומר כתוצאה מחטא או לחפר על חטא. זה היה הסעיף הראשון בשלב השלישי של סוגיית ייסורים. אמרנו שבשלב הזה אנחנו רואים הגבלות על המושג ייסורים של אהבה, אז עכשיו נעבור לסעיף השני ונראה עוד הגבלה, שבעצם כבר הזכרנו אותה בשלב הקודם, וזה שבשביל שייסורים של אהבה יפעלו, הוא צריך לקבל אותה מדעתו, אלא שמקודם רק אמרנו שאם הוא לא מקבל אותה מדעתו, אז הם לא פועלים, כלומר הם לא ירבו את שכרו לעולם הבא. עכשיו נראה שאם הוא אומר בפירוש שהוא לא רוצה אותם, לא רק שהם לא עובדים, אלא הם גם נעלמים. איפה רואים את זה? אז הגמרא מביאה לגבי איזה שלושה סיפורים על אמוראים שונים שהיה להם איסורים, והם באו למישהו אחר, והוא שאל אותם האם האיסורים חביבים עליכם, והם אמרו לא הם ולא שכרם, ואז הם נרפאו. על מי זה מסופר? אז מסופר על רבי חייא ועל רבי אלעזר, שהם באו לרבי יוחנן והוא ריפא אותם, ומסופר על רבי יוחנן שבצורה דומה הוא בא לרבי חנינה ורבי חנינה ריפא אותו. זה הסעיף השני. עכשיו לגבי זה רק נוסיף שתי הערות. הערה ראשונה זה שהגמרא שואלת אם רבי יוחנן יכל כך לרפא את רבי חייא ואחרי זה גם את רבי אלעזר, למה הוא לא עשה את זה גם לעצמו? עונה הגמרא, אין חבות לבוש מוציא עצמו מבית האסורים, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שבסיפור של רבי אלעזר, הגמרא מאוד מרחיבה, היא אומרת שכשרבי יוחנן בא לבקר אותו, אז היה בבית חשוך, וכשרבי יוחנן נכנס וגילה את זרועו, ממש יצא ממנו אור, ורבי אלעזר ראה את זה ובכה, ורבי יוחנן ניסה להבין למה הוא בוכה, אז הוא אמר לו, אם אתה בוכה כי לא למדת מספיק תורה, הרי אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, ואם אתה בוכה כי לא היית עשיר, לא נורא, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, ואם אתה בוכה כי מתו לך בנים, הרי לי רבי יוחנן מתו 10 בנים, אז למה אתה בוכה? אז אמר לו רבי אלעזר, לא על זה אני בוכה, אני בוכה כשראיתי את היופי שלך רבי יוחנן, ועל זה שהיופי הזה יום אחד, כשתגיע ל-120 ותמות, יבלה באפר, על זה אני בוכה, וכשרבי יוחנן שמע את זה, הוא אמר, באמת על זה ראוי לבכות, ואז הם ישבו שניהם ובכו ביחד. בכל אופן, כאמור בסוף, רבי יוחנן שאל אותו, האם חביבים האיסורים? והוא אמר לו לא, ואז הוא נרפא. בכל אופן זה היה הסעיף השני במגבלות על איסורים של אהבה, שכאמור זה רק אם הוא רוצה אותם, אחרת הם נעלמים. והסעיף השלישי, ובזה נסיים, זה סיפור על רבונה, שכאן עולה בגמרא קו שונה מכל מה שראינו עד עכשיו, שמשמע שאין דבר כזה איסורים של אהבה, ולכל איסורים צריך שתהיה סיבה. מה הסיפור? הסיפור הוא שלרבונה החמיצו 400 חביות יין, ורבנן אמרו לו שאם זה קרה לו, הוא צריך לפשפש במעשיו, כלומר מן הסתם יש לו איזשהו חטא, אחרת זה לא היה קורה. אז אמר להם רבונה, מה אני חשוד ביניכם שאני חוטא? אז הם ענו לו בחזרה, מה אתה אומר שהשם חשוד שהוא עושה דין בלא דין, כלומר שהוא סתם מביא עליך איסורים, אלא ברור שיש לו סיבה, תפשפש במעשיך. ואז באמת רבונה קיבל את זה, והוא אמר, אם מישהו יודע על איזשהו עבירה שעברתי ואני לא מודע עליה, תגידו לי. ואז התברר שהיה לו איזשהו חטא של האריס שלו, כשמים מחלקים ביניהם את הענבים, רבונה היה נותן לו רק מענבים ולא מהזמורות, והרי הוא אמור לתת לו גם מהזמורות. אז רבונה תירץ את זה והוא אמר שאותו אריס מן הסתם גונב לו הרבה יותר ממה שהוא לא נותן לו, אבל הם אמרו לו, בסדר, נכון שאריס גנב, אבל זה לא נותן לך את הזכות לגנוב, מי שגונב מגנב עדיין תואם טעם גנבה. אז רבונה באמת קיבל על עצמו לא לעשות את זה יותר, ואז באמת השם עזר לו שבסוף לא נוצר לו שום נזק מזה שהיין החמיץ. איך לא נוצר לו נזק? יש אומרים שנעשה לו נס וזה חזר חזרה להיות יין, ויש אומרים שהמחיר של החומץ עלה וכך הוא לא הפסיד שום דבר. זה הסיפור לרבונה, וכאמור מכאן לכאורה יוצא שאין דבר כזה איסורים של אהבה, אלא לכל דבר חייבים למצוא איזשהו חטא, אחרת אותם חכמים היו אומרים לו כנראה שזה איסורים של אהבה. וזה סיימנו את סוגיית איסורים, הגענו לשורה הבינונית האחרונה בעמוד ב', וזה בעצם החלק השני של השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השלישי שהוא מאוד קצר. החלק השלישי כנראה מובא כאן בגלל שמקודם דיברנו על קריאת שמע למיטה, אז עכשיו נראה דבר דומה לזה, וזה תפילה ליד המיטה. עוד רגע נסביר מה הכוונה. בכל אופן את החלק הזה נחלק לשני שלבים. שלב ראשון אומר אבא בנימין בברייתא שעל שני דברים הוא היה מקפיד מאוד כל חייו, וזה שתפילתו תהיה לפני מיטתו, ושהמיטה תהיה נתונה בין צפון לדרום. אלה שני הדברים שהוא היה מקפיד עליהם, ועכשיו הגמרא מסבירה את זה. אז לגבי התפילה, הגמרא מסבירה שהכוונה היא כאן לא למיקום הפיזי, כי לגבי המיקום לא צריך להתפלל ליד המיטה, אלא צמוד לקיר, אלא הכוונה היא מבחינת הזמן, כלומר שברגע שהוא קם הוא יתפלל והוא לא יעסוק בדברים אחרים. כאמור זה כנראה מובא כאן, כי מקודם דיברנו בהקשר דומה על קריאת שמע, שהיא צריכה להיות סמוך לשינה בבוקר, ולפי רבי יהושע בן לוי גם סמוך לשינה בלילה. עד כאן השלב הראשון בחלק הזה, ועכשיו בשלב השני, כיוון שכבר הבאנו ברייתא של אבא בנימין, הגמרא מביאה עוד 3 ברייתות שלו, ששניים מתוכם, הראשונה והשלישית, גם כן קשורות לתפילה ולבית כנסת. היום נראה רק עוד ברייתא אחת, מחר נראה את השתיים הנוספות. עכשיו נקדים שבזמנם בתי הכנסת לא היו נמצאים בתוך העיר אלא בחוץ, וממילא זה היה קצת מפחיד ומסוכן להישאר בבית כנסת לבד ולחזור לעיר לבד. לכן אומר אבא בנימין בברייתא שאם יש שניים בבית כנסת ואחד סיים, הוא צריך לחכות עד שגם החבר שלו יסיים, ואז ילכו ביחד חזרה. עכשיו אם הוא לא עושה את זה אלא הוא עוזב אותו, אז גם טורפים את תפילתו בפניו, והוא גם גורם לשכינה שתסתלק מישראל. ומצד שני אם הוא כן מחכה לו, אומר רבי יוסי שמתקיימות בו המרכות שבפסוק, והיא כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים וכולי. וזה הגענו לשורה הרביעית בוו עמוד א' לנקודותיים, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור ל4 חלקים. בחלק הראשון דיברנו על קריאת שמע שעל המיטה, ראינו כאן 3 שלבים, המקור לזה, ההיקף, כלומר לגבי תלמיד חכם שהוא לא צריך, אבל הוא צריך פסוק אחד של רחמים לפי הבאי, ורבי יצחק אמר את הכוח של זה שזה מציל מהמזיקים. בחלק השני דיברנו על איסורים, את הסוגיה של איסורים חילקנו ל3 שלבים. בשלב הראשון ראינו שהתורה מגינה מהאיסורים, בשלב השני ראינו גישות שונות למה איסורים באים, את זה חילקנו ל3 קבוצות, קבוצה אחת שזה בא בעקבות חטא, קבוצה שנייה לגבי איסורים של אהבה, כאן ראינו כבר 2 הגבלות שזה דווקא מדעתו, ושזה לא יגרום לו לביטול תורה או תפילה, לפי רבי יוחנן גם אם זה גורם זה עדיין איסורים של אהבה, וקבוצה שלישית זה לגבי זה שאיסורים ממרקים או מחפרים, אמרנו שזה תלוי במאמרות השונות, עד כאן השלב השני. בשלב השלישי דיברנו עוד על איסורים של אהבה, וראינו לגבי זה שלושה סעיפים. בסעיף הראשון רבי יוחנן אמר שנגעים ובנים הם לא איסורים של אהבה. לגבי נגעים הקשנו שהם באים לחפר, וענינו שלוש תשובות, או שהם מחפרים אבל הם לא איסורים של אהבה, או שהם גם איסורים של אהבה, אבל או לא בארץ ישראל או לא בפרסיה. לגבי בנים אמרנו שזה לא איסורים של אהבה כשלא היו לו בכלל, אבל אם היו לו ומתו זה כן איסורים של אהבה, כמו שקרה לרבי יוחנן עצמו. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני היה כמה סיפורים לגבי המוראים שהאיסורים לא היו חביבים עליהם וממילא הם נרפאו. וסעיף שלישי, סיפור על רבונה שהחמיצו לו 400 חביות יין, וכאן דווקא לא תלו את זה באיסורים של אהבה, אלא חיפשו סיבה, ובאמת מצאו שהוא לא היה חולק את הזמורות עם האריס שלו, אפילו שהאריס ממילא היה גנב, אבל עדיין זה טעם גניבה, ובאמת כשהוא קיבל על עצמו להחזיר לו, אז באמת הוא לא הפסיד, או שהחביות חזרו להיות יין, או שהמחיר שלהם עלה. זה היה החלק השני לגבי איסורים. בחלק השלישי של השיעור ראינו שתי ברייתות של אבא בנימין, מחר נראה עוד שתי ברייתות, וברייתה אחת שהיא קשורה באופן כללי לנושא שלנו, אמר שהתפילה צריכה להיות כמה שיותר סמוך למיטה, כלומר כשהוא קם לא לעסוק במשהו אחר אלא להתפלל. הוא גם אמר שהמיטה צריכה להיות נתונה בין צפון לדרום. בברייתא השנייה הוא אמר שאחד צריך לחכות לשני בבית כנסת ולא להשאיר אותו שם לבד. מחר נראה עוד שתי ברייתות שלו. בזה הגענו כאמור לשורה הרביעית בו עמוד א', כל טוב.